הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק ה', פותח את החלק החדש של המגילה, החלק של התשועה, החלק של ההצלה, של הנהפוך הוא. תשימו לב אפילו לקצב של המגילה. מפרק א' עד פרק ד', אנחנו עברנו משנה 3 למולכו של המלך, ועד שנת 12 למולכו של המלך, אחשוורוש, כמעט 10 שנות שלטון, שבהם הייתה מלחמה גדולה ותבוסה גדולה, ואחר כך המלך שוקע בשעשועי החצר, ואז חיפוש אחרי המלכה, ועוד 5 שנים, אחרי השנה השביעית של פרק ב', שבו מוצאים את אסתר, עוברות עוד 5 שנים שבינתיים המלך גידל את המן מעל כל השרים, והסכסוך בינו לבין מרדכי, ועד שמצליחים לאתר את נקודת התורפה של מרדכי, כי הגידו לו את עם מרדכי שהוא יהודי, ואז הפתרון הסופי שהמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה, ואז מרדכי קורע את בגדיו ומתחיל את התהליך הזה של מאבק אל השמיים, כדי שיחולל את השינוי הגדול של הפתרון הסופי. כל זה 10 שנים, ועכשיו אנחנו ברגע שבו בין לילה הכל התרחש כל כך מהר. אסתר, אחרי 3 ימים של צום, אחרי התבוננות, אחרי התכוננות, ותלבש אסתר מלכות. הפרק שלנו הוא פרק של מלכות מול מלכות. יש פה איזה רגע מאוד מאוד גדול ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. וכבר התלמוד הבבלי במסכת מגילה אמר, איזה מין דבר זה? ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות בגדי מלכות מבעי עלי? שואל התלמוד, היא הייתה צריכה בגדי מלכות? כלומר, שאלתו של החכם התלמודי כאן אומר, הרי היא מלכה. מה פתאום ותלבש אסתר מלכות? אלא מה היא תלבש? היא תלבש פיג'מה? איזה מין דבר זה ותלבש אסתר מלכות? בגדי מלכות היא צריכה? אלו בגדיה, זה מה שיש לה. אז כמובן שהתשובה הפשוטה לפי הקריאה הספרותית הרגילה אומרת, יש בגדים ויש בגדים. יש בגדי מלכה שהיא לובשת בתוך השגרה שלה, ויש בגדי מלכות שהיא לובשת כדי לעמוד לפני המלך, שזה אירוע כל כך חריג, והיא צריכה להתייפות, והיא צריכה להימשך, לייצר תנועת משיכה שהמלך יימשך אליה. אז ברור שיש פה משהו ברמת הפשט של הפיתוי, של הרמיזה היותר אינטימית שבינה לבינו בתלבש אסתר מלכות. אבל האוזן התלמודית אוהבת לשמוע משהו אחר. ותלבש אסתר מלכות, אומר שם התלמוד, לבשתה רוח הקודש. לבשתה רוח הקודש, זאת אומרת, מלכות, לא המלכות שאתם חושבים, לא בגדי המלכות הרגילים, יש פה מלכות אחרת, יש פה מלכות שמיים, ואם אנחנו צריכים לפענח את העמידה הזאת של ותלבש אסתר מלכות, אנחנו מבינים מיד שהכוונה התלמודית פה לקחת אותנו אל איזושהי תודעה, תודעת שייכות. ותלבש אסתר מלכות, היא לובשת את הלבוש שלה פנימי, הלבוש הפנימי של בית אביה, בית אמא, בית הדורות שלפניה, היא שייכת למקום אחר, היא שייכת לאיזושהי מלכות אחרת, והתודעה שלה גדלה יחד איתה. היא לא באה באיזשהו לבוש חיצוני. אתם זוכרים בפרק הקודם של מרדכי שומע את כל אשר נעשה, ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. דיברנו על התחפושת הגדולה, כל הזמן תחפושת, לובשים בגדים שלא שייכים לנו. ואסתר שם, שעדיין לא מבינה מה קורה, ממהרת לשלוח בגדים אל מרדכי, כי הוא התבלבל, כי הוא מגלה את הסוד הפנימי שאנחנו יהודים. והרעיון הזה של הבגד המכסה והבגד המגלה מגיע כאן אצלנו אולי במלוא תפארתו. הוא מגיע ברגע הזה שאנחנו לובשים מלכות, ואנחנו בעצם מתכוונים ללבוש הפנימי ולא ללבוש החיצוני. הרעיון הזה שיש לבוש פנימי לאדם מתגלגל אחר כך במחוזות של פרשנות שהיא יותר חסידית, ששואבת מתוך עולם הקבלה, אל הדבר הזה של איזה בגד אתה לובש במובן של התודעה שלך, או אם תרצו במובן של הנשמה הפנימית של האדם. האם אתה לובש את הבגד שלך, או שאתה לובש בגד שהוא זר לך? לבשתה רוח הקודש, נלמד בתוך הספרות הזאת, שרק עם התודעה הפנימית שלך, רק עם הידיעה לאן אתה שייך, באמת באמת שייך, כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, אני יודע מי אני ולא משהו זר, עם זה אתה יכול להיכנס לחצר בית המלך הפנימית, עם זה אתה יכול להיכנס לפני ולפנים, וכשאסתר מצליחה לאפס את עצמה לגמרי, לייצר את תנועת השיביתי שלה, שהיא יודעת לאן היא שייכת ולא מתבלבלת, עם זקיפות הקומה הזו, היא כבר מוכנה לחולל את המהפכה הגדולה של נהפוך הוא.